שלום לכולם. היום אנחנו נפגשים כאן לשיחה על מוזיקה ועל קבלה. לשם כך הזמנו את כל המוזיקאים והמשוררים של קבלה לעם. ובשיחה נלמד על מקור המוזיקה ועל הסיבה לכך שהיא דבר כל כך אוניברסלי. גם אנחנו נשמע שני ניגונים, אחד מאת בעל הסולם ואחד מאת הרבש, ונבדוק מה הכוח הטמון בניגון שכתבו מקובלים. שלום הרב לייטמן. אולי תוכל לספר לנו, מהו השורש הרוחני של המוזיקה, ולמה יש לה כל כך הרבה השפעה על האדם?
האמת שלא הייתי מוכן לשיחה כזאת, לא חשבתי קודם. מה שידוע לנו, ויש הרבה על זה מזוהר, חוץ מזוהר כמעט ואין מקורות על זה, שצלילים הם כמו צבעים, וזה זה מין סוג מסירת המידע שכולה היא באה לנו מהאור העליון. אנחנו רצון לקבל, והאור העליון שמשפיע על הרצון הוא מעורר בו כל מיני התופעות. התופעות האלה הן רבות מאוד, ואחד מהם זה הצלילים. קול ודיבור הם שני התופעות שמגיעים לנו משני המערכות האלה הגדולות העיקריות, שזה זרמפין ומלכות דעולם האצילות. זרמפין זה קול ומלכות זה הדיבור, ומשם באים לנו הצלילים. צלילים מהכלי זמר, וצלילים מהשירה, ובכלל קול ודיבור בכללות. השירה היא דבר מאוד קרוב לאדם, מפני שזה בא לנו מדרגת הביניים בין החי ומדבר. מדבר זה דיבור, וחי יותר שייך לשירה. גם חיות הם שרות, יש להם ניגונים מיוחדים, יש להם צלילים מיוחדים, ולכן המוזיקה היא מאוד קרובה לאדם, יותר קרובה מדיבור, יותר מובנת, יותר מרגשת. ואם לדיבור אתה צריך שכל להפעיל, אז, וזאת אומרת, מערכת שלמה של ההפעלה ובירור והשגה, מה שאם כן בצלילים אתה צריך רק את הרגש. אמנם שגם שם יש הרבה מאוד ממה להתפעל ולהשיג, אבל בכל זאת זה דרגה יותר פחותה מדיבור ויותר עשירה, מפני שהיא קרובה לחומר, לרגש. לכן בכל הזמנים, בכל הציוויליזציות, בכל העמים, אנחנו רואים שהעשירה, ניגון, הוא תופס מקום מאוד חשוב. נגיד, לכל אומה יש המנון שלו, זה כאילו הסמל של האומה, כן? זה, לכל האדם יש איזה שירים תמיד שמלווים אותו משך הזמן, משך החיים. אנחנו רואים שאנחנו נולדים עם השער על התינוק, וכך אנחנו גודלים. אנחנו מתחילים כל החיים שלנו מהשירה דווקא, ושירה מלווה אותנו יותר מהדיבור, ורק אחר כך אנחנו משייכים שירה משום מה לאיזה בידור ולא כל כך לדבר רציני. וזה לא נכון, כי בכל התרבויות הקדמוניות אנחנו רואים שזה לא כך, וגם כן אצלנו התהילים, השיר השירים, הדברים האלו הם תופסים דווקא מקום החזק ביותר. כל כל התורה, הזוהר, זה בא לנו כשירה. גם כן אנחנו רואים שתורה אנחנו שרים, שזה המידה הגדולה ביותר שם נמסרת דווקא לא באותיות, אלא בעטבים האלה, בניגונים שבאים כתוסף, כביכול כתוספת, אבל זה לא תוספת. שם זה דווקא סודות ממש הדברים הגבוהים ביותר נמסרים, ולכן זה תורה שבעל פה, נמסרת ממש בצורה מאיש לאיש. אי אפשר למסור אותה אפילו בכתב, אין באותיות, אין באפשרות למסור את זה, אלא רק מאדם לאדם. אפשר להגיד על השירה כל כך הרבה. בעלי סולם רבה שהם השקיעו הרבה כוחות כדי להביא התפעלות העליונה הרוחנית לצלילים, לשירה. אמנם שאין כל כך הרבה יצירות, אבל בכל זאת מה שמגיע אלינו זה מעורר חשיבות. אנחנו רואים בשירה מסירה מאוד מדויקת וקרובה להתפתחות הרוחנית של האדם, עליות וירידות, הפסקות, כל התהליך הזה שהניגון בא והולך וזורם, זה בדיוק תואם לתהליך שהנשמה שלנו היא באה ומשתלשלת ומתפתחת, וכך היא מגיעה למילוי שלה. לכן ניגון בעצמו הוא ממש מבטא כל הדרך ההתפתחות של הנשמה. עצוב, שמח, עם ההפסקות ועם כל מיני צורות שישנם בו, זה תואם בדיוק לאותם המצבים שאנחנו עוברים בהתמלות והתרוקנות מהאור העליון, בהשגה וגילוי, ובמצבים שאנחנו צריכים להתרוקן ולהכין את עצמנו למצב החדש. הכל זה ניגון מבטא בצורה, כמו שאמרתי, יותר קרובה, יותר חזקה מהמילים. וזה שהיום אנחנו לא כל כך מודעים לזה, לא כל כך משייכים לזה חשיבות, זה מתוך שאנחנו לא בכלל רחוקים מהסודות הנשמה, סודות האדם, פנימיות האדם. ואני חושב שבעתיד, שאנחנו נתקרב לזה יותר, אז ניגון ללא מילים, אלא ניגון עצמו, הוא יתפוס את מקומו, ואנחנו נוכל בכאלו מסירות להעביר בינינו את ההתפעלות הרוחנית. כן?
דיברת על הפן הרגשי במוזיקה. איזה קשר רוחני יש לזה? כשאני מגיע לפסנתר, אני מקליט צליל, לא מרגש בכלל, לא משנה איפה נפגע בפסנתר, ויש לנו שבעה תווים, שבעה צלילים,
כן.
וכשאני מתחיל לנגן אקורדים,
אחרת.
אחרת לגמרי. מה זה התופעה הזו שצליל לבד לא מרגש, וביחד?
יש בזה המון דברים. קודם כל, תלוי איזה כלי נגינה, כן? יש פסנתר זה דווקא כלי די גס, זה בא לנו ממכה. כן, הצליל הוא בא מהמכה, זה, או בגיטרה, בא גם כן מתוך א א א איך להגיד, ההשפעה על הכלי היא מאוד, היא כאילו גסה, מה שאם כן כלי נשיפה זה משהו יותר קרוב לאדם, וגם כן נמצא בטבע יותר, כי זה רוח שבא וכך מביא את הכל. שבעה צלילים זה מזון, זאת אומרת, המערכת העליונה שמשפיעה עלינו, מביאה לנו אור העליון כדי לתקן ולמלות את הנשמות שלנו, היא בנויה משבעה חלקים. חגת נעים, זה שבע ספירות. ולכן אנחנו יכולים למסור דרך שבעה תווים פחות או יותר כל הרגש שלנו. אבל שבעה אלו הם כלולים זה בזה, ובהתכללות ודאי שאנחנו יכולים רק למסור את המידה השלמה. ולכן האקורדים, ויש בהם חוקים, הם מעבירים הרבה מידע על הקשר בין הספירות. אצלי היה פעם חבר, עוד מלפני הרבה זמן, הוא היה בונה אורגן, איך נגיד בעברית?
אורגן.
אורגן, כן? הוא היה בונה אורגן, אבל הוא היה ממש מומחה בזה. היו לו ספרים שלמים, מתמטיקה אדירה, כן, איך לבנות כל דבר שם, ושם היו כאלה נוסחאות שאני ממש ככה הסתכלתי, הוא היה דווקא מומחה בזה, זאת אומרת, איך להתאים לפי הגודל, לפי החישובים גדולים מאוד, מאוד, מאוד מסובכים. אני זוכר שהסתכלתי על זה, היה לי מאוד מעניין, לא חשבתי שזה עד כדי כך מורכב. ושם זה ממש שברים למיניהם, מתמטיקאים, כל הנוסחאות לכל הצלילים, כל הצינורות האלו. אז אני לא זוכר הסברים שלו בדיוק, אבל אנחנו יודעים עד כמה שזה צריך להתאים לאוזן שלנו ולפנימיות שלנו ולאיך אנחנו שומעים, איזה ודווקא מאיזה כלי אנחנו שומעים צלילים האלו או אלו, או כמה צלילים, כמה כלים, כמו שאתה אומר על איזה שאתה מביא איזשהו צליל אחד או כמה יחד אקורד, ואם זה כמה כלי נגינה יחד, אז לכל אחד אנחנו מחלקים את את התפקיד משלו. בקיצור, יש כאן כל כך הרבה מה לספר, אבל שוב, זה הכל מפני שבנשמה שלנו הדרגות האלו שבה דומם צומח חי ומדבר, הם קשורים יחד כולם. ולכן אנחנו גם כן בצלילים, אנחנו משתמשים בכאלו שהם יותר קרובים לאלו שהם באים לנו מדומם ומצומח ומחי ומדבר. וקצור, אולי כדאי על זה לכתוב איזה מאמר, להכין את עצמו, כי זה עולם המלואו.
אבל אפשר להגיד שהרי המסר של חוכמת הקבלה זה חיבור בין בני אדם. החיבור בין התווים, בין הצלילים, מביא הרמוניה מפוארת, והצלילים הבודדים לא מרגשים ולא אומרים שום דבר, שום משמעות. אז זה המסר פחות או יותר שאפשר לקבל מזה?
כן, גם כאן אנחנו רואים שדווקא הניגון השלם, המלא הזה בשילוב בין הכלים וכלים שונים, ודווקא רחוקים כביכול זה מזה, גם לפי איך שהם בנויים, גם לפי כמה שהם מבטאים הדברים, וניגון בעצמו, איך שזה הולך בכלים שונים לכיוון שונה. כן, בצלילים אנחנו דווקא יכולים לראות עד כמה שהשילוב ביניהם הוא מביא לתוצאה יפה. כן.
שלום. האם על ידי שקהל, שהוא שומע מוזיקה, הוא יכול להגיע לכוונה נכונה ולמשוך אור מקיף? על ידי זה בלבד?
אני לא חושב, אם קהל לא מכיר ולא יודע ולא מוכן לזה, אז הוא לא יודע ממה, כי מוזיקה היא מרגשת את האדם, אבל לא יודע ממה הוא בדיוק מתרגש. הוא יכול לבכות, אבל תשאל אותו מה בדיוק בוכה, אז אחד יבכה על אחד, ושני שני ושלישי, ויהיו לך אלף אנשים עם סיבות שונות כביכול לבכי. אתה רק מעורר אותם בצורה הכללית. מה שאם כן, אם אנחנו מדברים על אנשים שהם כבר יחד נמצאים ומבינים ומרגישים אותה התופעה, אז שירה שלהם או ניגון שהם שומעים, זה מעורר אותם רגשות בכולם, ואז הם גם כן משפיעים ברגשותיהם זה על זה, ואז זה עובד מאוד חזק.
כן, כאילו רגשות החיבור שמרגישים, הם בהמיים או שהם יותר גבוהים?
לא, אם אדם מתרגש, זה מתרגש האדם.
לא, אם אנחנו קבוצה, כן, ואנחנו שומעים ניגון של בעל הסולם, או לא משנה מי, ואנחנו מרגישים איזה משהו בבטן נפתח, ואנחנו מתחברים בינינו, זה הרגשה בהמית, או שיש כאן איזשהו חיבור שהוא קצת יותר גבוה?
זה חיבור יותר גבוה מפני שאתם יודעים מי חיבר את זה, למה הוא חיבר, מה בעצם הניגון הזה צריך להביא לכם, עד כמה שאתם מתפעלים יחד, מאותו המקור, אז ממש אתם קשורים גם כן לאותו המקור, וכבר אתם מפעילים בזה עליכם את הכוח מיוחד שמתקן אתכם, שמקרב אתכם למאור.
אז אפשר להגיע לכוונה נכונה מזה בעצם.
כן, ודאי, כן.
תודה.
התעוררות שמגיעה משירה היא התעוררות מאוד חזקה. כן.
אז אולי באמת זה השלב שבו אנחנו יכולים לשמוע את הניגון כי חילצת נפשי של הרבש, זיו בר יכול לבצע אותו.
היה לנו חבר אחד, תלמיד של רבש, שהוא היה מנגן בצ'לו. אז הוא היה בדרך כלל מבצע את זה. רבש היה עובד איתו לפני זה, זאת אומרת, שר לו קצת, ככה כל הניגונים, והוא היה לומד את זה ואחר כך מבצע לפנינו. היה יפה מאוד.
מה המשמעות של הניגון הזה, כחילצת נפשי?
כחילצת נפשי זה מתהילים. כחילצת נפשי זה... המשמעות היא שאדם מודה, דוד המלך, כן, שחילצת נפשי ממצב כל כך רע, שהייתי מרגיש את הגיהנום, הייתי מרגיש כל כך רחוק מהרוחניות, מהמקום ההצלה הרוחנית, מהדבקות, מהגילוי הרוחני, הייתי, הרגשתי את עצמי במוות, בניתוק, ועכשיו הוא מודה על זה שקיבל את הישועה, כחילצת נפשי, מה יש יותר מזה? אדם שירגיש קודם עד כמה שהוא נמצא הפוך מהחיים הרוחניים, אז זה ממש... חילת נפשי ממוות.
איך מקובל מחבר את המילים לניגון? זאת אומרת, הרבש בחר דווקא את התווים האלה, דווקא את המהלכים האלו.
זה אני לא יכול אפילו להגיד. זה מפני אני אגיד לך כך, אולי. מפני שהמקובל הוא נמצא עם הנשמה שלו, עם הכלי, כלי זמר שלו, בוא נגיד, זה הנשמה שלו. הוא נמצא במצב הרוחני, בזה שהאור בא ומנגן על מיתרי הנשמה שלו, על המסך, עם האביות, עם הרשימות, שהם כמו תאים, אז כמו תווים מתחילים, ככה להיות, נו, לנגן, בוא נגיד, על ידי האור שמשפיע עליהם. יש כאן ביטוש, יש כאן הקאה, יש כאן זיווק, מה שאנחנו לומדים בחומת הקבלה. המקובל שהוא עובר את המצבים האלו, אז האור כך מנגן בו את הניגונים הללו, והוא מביא אותם בקול, בצלילים. אם הוא היה גם כן לומד מוזיקה, אז היה יכול לנגן אותם או לרשום את התווים. זה מה שכך מקובלים מסרו לנו, את ההתפעלות שלהם. אין לנו הרבה כל כך ניגונים הידועים, אבל בוא נגיד 300 בערך, כן, 300 שנה, יש לנו, כן, בערך מ-117 יש לנו ניגונים של מקובלים, יועצות מקובלים, ש פה ושם השאירו לנו והם הגיעו כך לזמננו. רוב נקראים ניגוני חסידות, אבל הם לא חסידות כמו שהיום, אלא פעם חסידות זה היו מקובלים שהיו עוסקים בתיקון עצמי, והם היו מגיעים לדרגות גבוהות רוחניות, ומתוכם הם היו אז מחברים את הניגונים שלהם. כן, כן, חיים.
אנחנו לומדים שעם השנים והתפתחות האגו, האדם נעשה יותר ויותר אגואיסט, פחות ופחות רוחני, בוא נגיד, ירידת הדורות, מה שנקרא. ואנחנו רואים במוזיקה תופעה שכלי הקצב, ובכלל הסקציית הקצב, במוזיקה במיוחד הפופולרית, הולכת ונעשית יותר ויותר דומיננטית, היום לעומת מוזיקות בעבר. עד כדי כך שבשנים האחרונות יש ז'אנרים של מוזיקה, שבהם אין למעשה מלודיה, יש רק קצב, 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 וגם הקצב עצמו נעשה מאוד מונוטוני כזה, ודופק, וככה אתה מה שנקרא דופק את הראש. איך זה קשור בעצם למצב הרוחני בעולם, ובכלל מה התפקיד של קצב בהרגשה של האדם, האם זה יכול לעזור לו להתעלות? גם אנחנו, כשאנחנו שרים בבני ברוך, אנחנו מאוד שמים דגש על הקצב של השירים. מה התפקיד של הקצב פה?
זה תלוי אם אדם שר לבד או אם הוא שר עם אחרים. כי אם הוא שר עם אחרים, הקצב המשותף הוא מחבר בין בני אדם. זה בעצם מכניס אותם לתנועות הקולקטיביות. כן, ואז יש בהם חיבור של הכוחות, של הכוונות, של התנועות הפנימיות והחיצוניות. ולכן הקצב כאן זה משהו אחר מהקצב של השירה עצמה, שבה היא גם כן מבטא את האופי של הרצון שלנו, של הטבע שלנו, האגו שלנו, שבזמן האחרון אנחנו רואים שהגענו למצבים שאנחנו מאוד מודאגים לעתיד שלנו, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. כל האנושות היום, זה מעניין, אם אתה הולך לקרוא סקעים על ובכלל מאמרים על העתיד, על האנליטיקה של העולם, מה קורה ומה יקרה ומה חושבים, מדענים, פסיכולוגים, סוציולוגים, פוליטיקולוגים ועוד ועוד ועוד, אז אנחנו רואים שכולם נמצאים בסימן השאלה ולא ידוע, אבל לכולם יש דאגה גדולה מאוד שהמצבים הם ממש יוצאים מכל שליטה. וכאן לכן האנושות שהיא נמצאת בסימן שאלה גדול מאוד, מה קורה ומה יקרה ולאן ללכת וימי הצדק, כאילו אין לנו שום דבר קדימה, אז ודאי שהניגונים האלו שיכולים לתפוס את תשומת לב שלנו וקצת להרחיק אותנו מהמציאות שבכל זאת אנחנו לא יכולים לשלוט עליה ואין לנו מה לעשות. אם היינו יודעים שיש תוכנית, שיש לפנינו משהו לבצע, ואז להבטיח לעצמנו עתיד הבטוח, הטוב, אבל בזמן שאנחנו נמצאים במצב כל כך לא ידוע, כל כך לא מובן, כל כך לא בטוח, אז מוזיקה כאן היא גם כן יחד עם הזמן שלנו מתקדמת, והיא הופכת להיות, היא משרתת אותנו בזה שאנחנו רואים מה האנושות רוצה לשכוח. היא רוצה לא לחשוב. כי אם פעם היינו חושבים והיינו מוצאים איזה פתרון, היום אין פתרון. אז כולה היא בנויה על זה שאנחנו צריכים כמה שפחות לחשוב על ההווה. ולכן פחות או יותר אנחנו רואים כל התופעות האלה בשירים. ואם פעם היצירות גדולות, מוזיקאיות, רציניות, קלאסיות, הם היו ממש תופסות את המקום שלהם, ואנשים היו מתחברים והיו נמצאים, נכללים מהם. היום אנחנו רואים שאין זמן, אין עצבים, זה לא עוד מדבר על האדם. הוא צריך משהו אינסטנט, הוא צריך מוזיקה, לא שהיא תביא אותו לפנימיות, לאיזה דברים גבוהים או פנימיים, אלא שהיא תהיה לו כמו תרופה. פשוט הרגעה, שכחה. וזה רוב היצירות להיום. אנחנו רואים את זה גם כן, גם הוליווד וגם שירים, והכל זה פועל לכיוון אחד. אבל אני בטוח שזה חולף, ואנחנו נראה עד כמה שמוזיקה נכונה שיכולה לעורר ולפתוח נשמה, היא תעזור לנו לתיקון הנשמות, והיא עוד תפוס מקום שלה בחברה האנושית בצורה נכונה. כן.
שאלה לגבי מלודיות. פחות או יותר עד לתחילת המאה ה-20, מנגינה הייתה בכלל מוזיקה הייתה חייבת להיות בנויה לפי סולם מסוים, והיה סדר מסוים, התפתחות מסוימת שאתה הולך, מגיע לסי וחוזר. במאה ה-20 ראינו תופעה של שבירת המסגרות האלה, ובכלל שבירת מבנה הסולם, דודקפוניה וכל מיני סגנונות אחרים של מוזיקה. זה לא תפס. המוזיקה הזאת בעצם לא הצליחה, ועד היום אנשים שומעים מוזיקה קלאסית מלפני המאה ה-20.
כן.
מה המשמעות של סולם הצלילים, של ההיררכיה של הצלילים, של הסדר?
זה דיברנו על זה קצת, שזה נשמה שלנו היא בנויה לפי השבעת אביים ולפי ההרמוניות האלה שדווקא הם בצורה כזאת מחוברים. את כל הצלילים האלו אנחנו יכולים לחלק אותם לפי התדרים, ואז אתה רואה עד כמה שהם נמצאים בסדר הנכון ביניהם, בדיוק כמו החסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות. אנחנו יכולים אפילו לכאן להיכנס עם הסרגל יווני וסיני וכן הלאה. זאת אומרת, לראות את זה, איך זה, יש בזה המון דברים שאפשר לדבר על השורשי נשמה של העמים, ואז לראות איך המוזיקה כתוצאה מזה היא שונה בכל עם ותרבות, וגם כן לפי הזמנים, שרצון לקבל שלנו שהוא גדל, איך אנחנו היינו, כי הכל טוב. הכל זה מושתת לרצון לקבל, שהוא משתנה, אז בהתאם לזה משתנה לנו כל התרבות, חינוך ויצירות המוזיקאיות, ובכלל יצירות מה שאדם מייצר. לכן נכון שההרמוניה הזאת, ואין כמו שם מוצרט ובכלל כל המוזיקה הקלאסית, אני אוהב מאוד באך עם כל הפוגות שלו, זה, אני דווקא מרגיש בזה הרבה מקום, אוויר, איזה מין אבל אני חושב שוודאי שהאנושות נמצאת בחיפושים, היא נמצאת בעליות, ירידות, בנפילות, במצבים מאוד קשים, אבל בסופו של דבר ודאי שהניגון, המוזיקה שבאה מתוך הנשמה, נשמה מתוקנת, אנחנו עוד נרגיש אותה, והיא תביא לנו תיקונים גדולים. אנחנו נעבור את ודאי הקוקופוניה הזאת, וגם כן כל המוזיקה המודרנית עם כל הקפיצות האלו וקצב, שאני דווקא לא פוסל את זה, אלא כל דבר בזמנו, אבל ודאי שההרמוניה הקלאסית היא תחזור, אין ספק. גם כן אנחנו רואים שאפילו מדענים לפי המחקרים הם אומרים שזה הדבר הכי קרוב והכי טוב והכי מועיל לטבע, לגידול צמחים, להתפתחות האדם ולכל מיני דברים. כן. הרמוניה זה הרמוניה, מה לעשות. כן.
אני רוצה לשאול, מצד כתיבת השירים, אנחנו דיברנו הרבה על מלודיות ועל מוזיקה, אבל איך בעצם כדאי הכי טוב לכתוב שירים? מה אנחנו רוצים להעביר באמצעות הכתיבה?
אל תשאלו אותי, כי אני לא יכול להציע לך, אני כאן לא יכול, אני לא מבין מה טוב לקהל המודרני, אני לא חי אותם הרגשות, אותם המצבים, מה שהקהל, מה שהנוער ו מה שאני אוהב זה לא שאוהבים היום יכול להיות ברחוב, ומה שמדבר עליי זה לא, ודאי שמדברים עליי ניגוני בעלי סולם, מוזיקה קלאסית, גם יכול להיות שירים רגילים, אבל לא סתם קצב. ולכן אני לא יודע מה להגיד לכם לכתוב, אלא אני סומך עליכם שאתם שנמצאים בין שתי העולמות, גם כן לומדים חוכמת הקבלה וגם כן יחד עם זה אתם מרגישים את הקהל הרחב, אז אתם תדעו לעשות כך שתוכלו למסור מסר הרוחני בתוך מה שמתאים להם, וכך הם ישמעו מה שקרוב להם בצורה חיצונית ויקבלו בפנים את המסר הפנימי הרוחני. כן.
אם כדאי בכלל לאדם שלומד קבלה, נגיד, להעביר את המצבים הפנימיים שלו באמצעות השירים, זה משהו נכון לעשות?
שירים וניגון, כן, כי בזה הוא לא כל כך פותח את עצמו ממש. הוא עושה את זה בצורה כללית. בזה שירה טובה. שירה וניגון הם טובים בזה שאדם בזה לא פותח את הנשמה שלו דווקא. זה לא מילים, זה לא טקסט. זה משהו שזה, בכל זאת, בא בעטיפה. כן?
המקבלים ציוו עלינו בעידן הזה להפיץ את חוכמת הקבלה, אנחנו עושים את זה יפה בספרים ועיתונים, ומוזיקה זה אמצעי מצוין. אבל בחוץ, מה לעשות, רוב השירים שהולכים זה בינה לבינו. מצד אחד יש לי קינת סופרים לשלמה המלך שכתב בלי צנזורה בינה לבינו, חופשי, אף אחד לא צנזר וזה יפה מאוד. צריך למצוא את הנוסחה המתאימה באמת להעביר את המסר של החיבור, ואנחנו עובדים על זה. אם יש לך איזה טיפ מהשמול?
שלמה המלך לא שאל גם כן, ומה שהוא כתב, הוא כתב מתוך הרגשה רוחנית. כן, שיר השירים של שלמה. זה, אני מצטער, אבל זה לא בינה לבינו, זה בינה לבינו, נכון, אבל בין הנשמה לבורא. לכן, אם אתה, אני לא יודע איך להגיד, יכול להיות שאנחנו יכולים בכל זאת, אפילו בשירי האהבה הגשמית, כן, מה שברחוב שרים, יכול להיות שאנחנו יכולים למסור שם גם כן כל מיני מסרים נכונים, טובים, רציניים. רציניים זה לא נקרא שזה צריכים רציני, אלא אמיתיים. יכול להיות שכן, אני לא יודע. זה,
אני בכוונה השארתי לך את למה התכוון המשורר בקשר לשלמה המלך, כמובן שהיה לו מסר רוחני.
כן.
אבל עדיין, גם לנו יש עבודה עם שני כוחות. נקבה והכוח הזה.
יכול להיות שאנחנו יכולים לשיר על אהבה גשמית ויחד עם זה להצביע על אהבה אחרת יותר גבוהה, או לשיר על האהבה האמיתית שיכולה להיות, לא שאני חושב איך למלות את עצמי על חשבון הזולת אפילו בצורה הדדית, שזה לא מתקיים לאורך הזמן, אלא אני צריך להביא אותם לאהבה אחרת, שזה כבר על מנת להשפיע. ואז בצורה כזאת שכל אחד מתעלה מעל האגו שלו, שזו אהבה אמיתית, שעליה באמת כדאי לשיר, וכל אחד היה רוצה שכך יאהבו אותו, ללא איזה חשבון ורווח פרטי. אז אפשר, יש כאן דווקא, אני חושב, שטח רחב להביא התפעלות משיטות אהבה, מאופני אהבה הרוחניים. אף אחד לא יתנגד לזה, אפילו מאנשים הרחוקים מהרוחניות וחומת הקבלה. ובכלל, על הבחירה החופשית, על החיבור בין בני אדם, לא רק גבר ואישה, על העולם שמגיע למצבים אלו מסוכנים, על היחסים בין בני אדם שהם לא כל כך טובים, ומה לעשות לנו שאנחנו קשורים כל כך ושונאים זה את זה, ועוד ועוד. יש לנו הרבה דברים בעולם שאנחנו יכולים לשיר בצורה גלויה, פתוחה, ולעורר לבבות, ואנשים ישמעו את זה כי הם חיו את זה, חיים, ובצורה שמדברים להם את זה סתם במילים, זה לא כל כך נשמע, זה מגיל ודוחה. אבל אם זה בשירה יפה, להביא את זה לאדם, זה יכול להיות שמביא אותו להתפעלות גדולה. אני מאוד הייתי דווקא שמח לשמוע כאלו שירים. ויש המון משוררים בעולם שקמו דווקא בזה שהם היו מחברים שירים על הבעיות של העולם, של האדם, ושהם דואגים לזה, ואיך לספר עליהם, ואיך לפתור אותם. אתם יכולים את זה לעשות. שירה זה, בשירה אפשר להגיע לכולם, ואפשר לעשות הרבה יותר מה שבכל, בטקסטים רגילים, בכל דבר אחר. אני חושב שאם היו לנו שירים כאלו הרבה וטובים מכל מיני סוגים, אנחנו יכולים לספר על כל חוכמת הקבלה בשירים, יכולים לעורר קהל לכל דבר ולהסביר לו ממש ברצף כל מה שקורה לנו, כל מה שיש לנו בפנים, הכל בשירה אפשר להגיד. ונראה לי שזה זה סגנון ההפצה הכי קרוב לאדם והכי מוצלח. אין יותר מזה. כן.
יש לי שאלה לגבי אם יש חוקים רוחניים שאנחנו יכולים להשתמש בהם כדי ליצור מוזיקה שתיגע בכל הלבבות של בני אדם.
לא, רק מתוך מלב ללב. אין כאן שום חוק. החוק הוא שעד כמה שאני יותר מתקרב לרוחניות, לבורא, אז הנשמה שלי יותר מתפעלת, ואני יותר יכול להביע את עצמי בצורה יותר עמוקה. אם אני נמצא כאן בבעיה שאני צריך גם כן מגובה, עד כמה שאני יותר עולה, צריך עוד יותר לרדת כדי להסביר את עצמי, אז אצלי זה קושי. אצלכם זה לא קושי. אתה עולה ובגובה איפה שאתה נמצא, שם אתה מבצע, שם אתה מלחין את הניגון. אצלך אין בעיה. והאדם שומע מה שאתה שם מספר לו בתווים, והוא שומע ומתפעל. הוא לא צריך את הירידה שלך. אצלי זה בעיה, עד שאני מוצא מילים, עד שאני מתפוצץ מבפנים, איזה שרטוטים שזה, איזה יובש, ועוד כל מיני הסברים למיניהם, וסיפורים, ודוגמאות. כאן זה לא צריכים כלום. כאן ממש ישירות אתה מגיע. ובשירה גם כן, הרבה מאוד שם בא מתוך ניגון. זה כמה מילים והיתר הניגון ממלא. זה ממש, זה ברכה שאפשר בצורה כזאת להגיע לאדם. צריכים להשתמש בזה. כן.
הכתיבה בעצם, מה שענית קודם למוטי, זאת אומרת, הכתיבה בכל זאת נובעת מאיזשהו כאילו חיסרון או קו שמאל, הייתי אומר, או משהו כזה. ואז בעצם ברמת ההפצה זה לא נשמע שמח תמיד.
זה לא חשוב. שירים יכולים להיות לא שמחים ובכל זאת ישמעו אותם. תראה, היום היה לי פגישה עם ארקדי דוכין. נו, מי יותר מדוכה? יכול להיות שרק, איך קוראים לו, צביק אפיק? כן?
לא, צביק אפיק דווקא שמח.
כן? אני לא יודע שם. סלומרט, כן, טוב. אז אתה מבין? אז ודווקא עד כמה שהם הצליחו אז עם הדיכאון שלהם. אז אני אומר לך, שירה אפילו שהיא מביאה לאדם איזו עצבות, הניגון בעצמו הוא מרגיע וממתיק את המילים מלאים גבורות ודינים. ולכן כאן לא יכול להיות איזושהי השפעה לא טובה. לכן אני אומר שאנחנו צריכים לדאוג שבהחלט המסר שלנו יהיה ברור, ברור, רק לא מתושטש. כי כמה מילים ואתה, אז חושבים שאתה כמו האחרים ככה. אם מסר שלך הוא ברור, שהוא יוצא ממש מתוך הנשמה, עבור תיקון העולם, עבור תיקון הנשמות, עבור משהו שאתה הולך להסביר כמו, כמו ברט, כמו האדם שיש כאלה סוג אנשים שהם שרים לעניין, על עתיד, על כאלה מיוחדים. אז זה 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 נשמע, אוהבים את זה. אני אומר לך, שירה זה פשוט עטיפה מיוחדת מאוד לכל מסר הרע ביותר, ושהוא יוכל להתקבל ולהיכנס לתוך האדם, ופתאום מתחילים לשמוע ולשמיע ולדבר על זה, והניגון כאילו עוזר לך להכניס את המילים בפנים, בתוך האדם. זה דבר גדול. כן.
לפעמים דווקא כשהמסר ממש ברור, זה נשמע קצת מטיף ולפעמים קצת מרתיע. אם יש איזושהי דרך בכל זאת שזה יותר קרוב לאנשים, למאזינים.
זה הכל תלוי איך שאתם כותבים. לאו דווקא. המון, המון שירים שמעתי במשך השנים שלי, שדיברו על כל מיני בעיות העולם, שירים מאוד רציניים, שדווקא, אמנם שהם רציניים, אבל הם, הניגון הוא היה לא כל כך רציני, ו... אמנם שהם בעצמם רציניים, אבל היה מסופר מלובש בסיפור שהוא ככה כאילו ההומור, ולכן זה עבר בצורה חלקה ונתפס בעם, והיו חוזרים ושרים אותו, והמסר לאט 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 מתחיל כאילו להתנתק מהצורה החיצונית הזאת ולחיות בתוך בני אדם. זה, 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 זה לא נכון. ודאי שיש כאן אומנות גדולה, ואנחנו צריכים להשתכלל בזה. כן.
אז דיברנו מקודם על מוזיקה שיכולה לעזור לנו בתיקון הנשמה, אז אנחנו יכולים עכשיו באמת לשמוע את הניגון מסוד חכמים שכתב בעל הסולם, ובצעו אותו דני ויצפלד ואבי מרקוביץ'.
כן, שמעתי עשרות פעמים, כל פעם זה מרגש מחדש. כן, גלעד.
אתה היית שנים רבות ליד הרבש, ומעניין מסקרן, מה היה היחס שלו לניגונים, לשירים?
הוא היה שר כמה פעמים ביום, בטוח. בכל מקרה, בכל המצבים. קודם כל, לפעמים אני הייתי יוזם שירה, מפני שהוא היה עייף. זהו. זה הדבר הנפוץ ביותר. שהיינו צריכים ללכת קצת, לעשות הליכה, מדובר על אדם בין 80 ומעלה, כן, ואז הייתי אומר, וככה הוא היה, היה משפיע עליו. כן, או כל מיני כאלו מרשים אחרים, לאו דווקא של בעל הסולם, והיה מתעורר. בעצמו היה מבצע איזה כאלה שירים, ניגונים, אפילו שלא כתובים, ולא שאלתי אותו גם כן עליהם, אני זוכר אותם קצת, אבל אני לא יודע אם זה בכלל המקור שלהם, אני לא יודע. ככה הם נשארו אצלי בזיכרון, אבל אני לא חושב שהם באו לנו מהמקור גבוה, מהקבלה, זאת אומרת מהמדרגות הגבוהות, כמו של בעלי סולם או איזשהו מקובלים הקודמים לו. אלה היה מבצע מעצמו, אבל ודאי שאדם שנמצא במדרגות רוחניות, אבל אפילו שמבצע מעצמו ואיזשהו ניגון מקרי, זה נובע מתוך אותו מצב שהוא נמצא בו. ולכן ודאי שהיה בזה המטען הרוחני. היה מאוד מאוד בזה. קודם כל היה לו קול מאוד יפה. הוא היה ממש קול רחב, מאוד, מאוד חזק, חם. מודה אפשרה. כן.
אומרים שגם בבית המקדש הייתה מתנגנת מנגינה כל הזמן, ללא הפסק. היה לה איזשהו תפקיד למנגינה הזאת? היה לה...
כן, ניגון זה מי... אני חושב ש... קודם כל, כמו שדיברתי, שאדם נולד עם הניגון, ושומע ניגון לפני השירה, ולכן נראה לי ש... גם כן נראה לי שגם כן הניגון הוא גם לפני המילים, באנושות כך נוצר, שאנשים קודם היו כביכול שרים ואחר כך היו מדברים, אין, ככה, לפי ההיסטוריה איך שזה נוצר הניגון. אנחנו רואים את זה אצל חיות, יותר יש להם התקשרות בניגון בכל מיני הצורות כאלו, ולכן בית המקדש, לא, ודאי שבכלל ברוחניות הניגון הוא ביטוי הכי גבוה של הנשמה, ולכן אנחנו לא מזלזלים, בוא נגיד, לא מקדישים לו כל כך הרבה זמן וחשיבות, מפני שזה גבוה דווקא, ואנחנו רחוקים ממנו. זאת הבעיה. זה לא שהמילים, אותיות, איזשהו סרטוטים שאתה יכול לשים ככה, הניגון הכי קשה למסור מדור לדור. הכי קשה להבין מה קורה לו, אתה צריך להגיע ממש לאותה מדרגה, ואז כשאתה נמצא באותה מדרגה, פתאום אתה שומע ניגון. זה כאילו שהגעת לאיזושהי קומה עשירית, אתה שומע ניגון מיוחד. 11 ניגון מיוחד, 12 ניגון מיוחד. ככה זה ברוחניות. לכן נגיע לרמת בית המקדש, אתה תשמע אותם הניגונים שניגנו ללא ספק. ככה זה בטוח. אבל אני אומר לך שבגלל זה יש לנו קושי. היום לתת חשיבות לניגון בלימוד שלנו, כי אנחנו לא נמצאים ברמה רוחנית מספקת כדי לשמוע יחד כולנו אותם ניגונים של העולם העליון. כן.
אז באמת, דיברת על התקופה של בית המקדש, ואני רוצה להבין גם מה התפקיד של המוזיקה בדור האחרון, ואיך אנחנו באמת יכולים להשתלב בזה ולעשות משהו.
אני יכול להגיד רק דבר אחד, שאתם כולם כאן קשורים ליצירה המוזיקאית. אני חושב שאנחנו צריכים ביתר רצינות להתייחס לתפקיד השירה בתיקון העולם ותיקון האדם, במסר שאנחנו יכולים להעביר, בעוצמה שיש בשיר הנכון, הטוב שמגיע לאדם. אם אנחנו נתייחס אליו כך, אז שכל שיר שיוצא מאיתנו זה שיר איכותי, שמדוד טוב טוב בפנימיות שלו, וגם כן בביטוי החיצון, שזה הגיע לאדם והתקבל ברצון, בשמחה, בפתיחה, ככה, בידיים פתוחות. אנחנו נעשה בזה הפצה יותר חשובה, יותר קלה, יותר עוצמתית, אני חושב, במה שבכל, בכל סגנון אחר של הפצה שלנו. ואם לא הגענו לזה, פשוט מפני שאנחנו אולי מתפזרים בין עשרות יצירות, בין עשרות שירים, ולא שמגיעים לאיזשהו שיר שהוא ממש יגיע לכולם, שיחזק טוב בפנימיות וחיצוניות שלו. אבל אם אנחנו נגיע לכאלו שירים, ללא ספק שבזה אנחנו נגיע להצלחה, זה לאין ערך יותר חשובה וגדולה ורחבה מכל הספרים שלי ומכל האינטרנט וטלוויזיה ומהכל. שירה זה תופס כולם. אז אני מאוד מקווה שאתם תצליחו, ואנחנו תולים בכם הרבה תקווה.
תודה. אז אנחנו מתקרבים באמת לסיום, ולמדנו באמת הרבה על המקור של המוזיקה ועל התפקיד שלה. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לך הרב לייטמן. כל טוב ולהתראות.